שמואל ב' פרק ח'. ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים ויכניהם ויקח דוד את מתק העמה מיד פלישתים. אז ישר השאלה הראשונה זה אחרי מה? הרי מה היה לנו בפרק הקודם? בואו נעשה את זה חזרה.
פרק ז', עניין בית המקדש,
נבואת נתן על בניין בית המקדש. פרק הקודם, מה דיברנו?
תקציר העלאת הארון השם.
העלאת הארון והי
היה מין סיכום כזה, נכון?
בגלל סיכום מלחמות.
כן.
אז ממילא שאני אומר בחטא והיא אחרי, אחרי כן, אחרי מה? אחרי נבואת נתן, פתאום לדוד בא להרביץ לפלישתים?
זה יכול להיות, יש בזה.
הוא כבר בשקט. איך אומרים? הסימן הכי טוב לפוליטיקה שמתחילים לעסוק בשאלות זהות. לכן עכשיו, שימו לב, המצב ביטחוני מצוין, ברוך השם. יש לנו זמן לריב עם החרדים, ועם המתנחלים, ועם החוק הזה על הערבים, כי אין לך איום אד הוק. אתה לא הולך למלחמה כשיש, אתה לא עוסק בשאלות זהות, בשאלות דתיות, שאלות לאומיות,
כשיש מלחמה. פה בעצם נגמרו המלחמות, ואז דוד אומר
שמניח לי, אני מעלה את הארון וכו' וכו'.
לכן נורא מוזר שפתאום בפרק ח' ויהי אחרי נבואת נתן. לכן מה שנראה להגיד שבעצם ויהי אחרי כן
זה פרק המסגרת לפרק ה'.
כלומר פה בעצם עוסקים בשאלות
פוליטיות, מלחמות,
וזה שאלות זהות, שאלות דתיות.
ולמה,
עכשיו למה זה ככה? אפשר לטעון שבהרבה מובנים זאת מלחמת, או זאת הקריירה של דוד. כלומר, אחר כך העסק כבר בצניחה, אמנון ותמר.
אבל המלחמה, העניין שהמלחמות לא נגמרות, כאילו גם פרק י"א, י"ב, כל עניין בת שבע שם, זה רק מסביב מלחמה.
נכון, נכון, אבל שים לב איך פרק ח' נגמר. וזה כאילו, אם אני צודק באינטואיציה הזאת, זה בזכות סוף הפרק. נסתכל בעמוד 2. פרק י"א, ממש בראש עמוד 2. וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, צריך לדון למה הוא בכוח חוזר על אותם מילים. ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. יש פה אלמנט של סיכום. בפרט עוד רגע נראה בהערת השוליים, בניגוד לשאול שבכל אשר ילך ירשיע, וכל החלום של מלך זה שהוא ירשיע והוא יעצור בעד עמי, שמואל זה מה שהוא רוצה משאול, שאול יחזר, הנה דוד וימלוך דוד על כל ישראל, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. זה סיכום, זה לפני שמזדקים על הציוד. ויואב בן צרויה לצבא, ושפט בן החילוד מזכיר, וצדוק בן החיתוב, ואחי מלך בן אביתר כהנים, ישראל סופר, ובנייהו בן יהודה, והקרתי הפליטי, ובני דוד כהנים היו. זה כמו סוף התוכנית של כל דיבורים, אומרים, שובאל פלח על המוזיקה. נכון?
כן.
הסתיימה התוכנית. התחושה פה שסוף פרק ח' סוגר איזה, את הפרק החשוב בקריירה של דוד. שוב, אם זה נכון, עכשיו מובן למה זה מלחמות וזה מלחמות, ולמה בפרק ה', תסתכלו בסוף פרק ה', יש ויח ויח ויח. וישאל דוד באדוני לאמור, האל אל פלישתים עתיתם בידי, ויאמר אדוני אל דוד, הלא כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים ויקם שם דוד, ויאמר פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים, על כן קרא שם המקום הוא בעל פרצים. אז יש פה, הוא מכה, ויעזבו שם את הצבאים, ויסיים דוד ואנשיו, ויוסיפו על פלישתים לעדות, וינשוב עמק רפאים, וישאל דוד באדוני. ויאמר לא תעלה, הסבל אחריהם ובאת להם ממול בחיים, אבי שומך את כל צעדה בראש ראשיה בחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להקוד מחנה פלישתים. ואז דוד כן כאשר ציווהו אדוני, ויך את פלישתים מגבע עד בואך גזה. הוא מכה מכה מכה. עכשיו תראו איזה יופי זה, ויך רכן ויך דוד, הוא ממשיך, ויך 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 ויכניהם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים. כלומר, זה די ברור שהוא נמצא על איזה רצף של מלחמות עם פלישתים, וודאי שהסיפור של אהרון הוא יותר מאוחר מפרק ח' כרונולוגית. פה הוא עדיין, איך אומרים, הוא עדיין בבלגן, אפשר להתחתן תוך כדי מלחמה, נרגע, אפשר לדבר, בוא נראה לאן אהרון הולך. ואז ממילא, אחרי כל מה שהיה בפרק המלחמות הראשונות, הוא ממשיך, הוא מכניע אותם ולוקח את מתג העמה מיד פלישתים. ומתג העמה, כמובן הרבה נדרש על הביטוי הזה, רש"י מביא את המקבילה בדברי הימים. זה מאוד מעניין לעבור פה על הפרשנים, לראות איזה פרשנים נזקקים למקבילות בדברי הימים ואיזה לא. רד"ק נגיד כל הזמן משווה, רש"י מדי פעם, מעניין להבחין מתי בכלל ספר שמואל בדברי הימים, לראות מתי יש מגמות סותרות, מתי מגמות מתכתבות. אז בדברי הימים כתוב, ויקח דוד את גת מיד פלישתים, והיא נקראת מתג העמה, על שם שהוא מקל רודה בכל פלישתים, את רפולין של מלכים שלא מצינו בכל שרני פלישתים, בעדה באשדוד, בעקרון ובאשקלון, שם מלכות אלא בגת, אחיש מלך גת. כלומר, הוא לוקח את גת, שהיא בעצם עיר האגו, המטרופולין, הכבוד של הפלישתים. מתג העמה, מתג זה גת. או הבאתי פה מהפרקה לרבי אליעזר, ושרתה עליי הרוח וכתבתי קצת מה זה הפרקה לרבי אליעזר. התחבר באמצע המאה השמינית במרחב אסלאמי, ודרכו לא לדרוש או לפרש אלא לספר מחדש את סיפורי המקרא. זה בכלל, עכשיו יצא ספר מאוד מעניין, דווקא בהוצאת הרצוג, מבוא למדרש, ראיתם את זה? מאוד שווה בעיניי. פשוט כל מדרש שנתקלים בו רש"י מביא, ובפרקי רבי אליעזר מצינו. רגע, מי זה? מתי זה התחבר? על מה זה דיבר? מה זה שונה משמות רבא, מתנחומה, מלמדנו, מהגדול, מפסיקתא? בלימוד תנ"ך מאוד חשוב לדעת ולשמור על זיקה עם עולם מדרשים. במובן מסוים, מה שעשתה הגמרא למשנה, עשו המדרשים לתנ"ך. והיא עשתה סדר, הבחורה הזאת, שלחתי את שמה רייזר, אני חושב. וכל מדרש, ממש, מבוא למדרשים, אחלה ספר, הוצאת הרצוג, עשתה ממש סדר, ואני לקחתי ממנו. דרכו לא לדרוש או לפרש, אלא לספר מחדש את סיפורי המקרא. סוגה שהייתה בימי הבית השני ונעלמה למאות שנים ושבה בפרקי דרבי אליעזר. כלומר, סוף הבית השני בעצם נעלמה הסוגה הזאת, שהיא לא מפרשת פסוק זה או אחר או דורשת אותו, אלא אני אספר לך את הסיפור מחדש.
זה מה
שבאת,
זה
יהיה מעט
הספר
הבנים שלו? כן, היא מביאה את זה. עכשיו זה מעניין, ספר היובלים הוא חיצוני ופרקי דרבי אליעזר זה פנימי.
מה?
ספר היובלים הרי לא נכנס אצלנו, זה ספרות חיצוניים, זה כהנה הוציא, זה לא נכנס אלינו. הספרות החיצונית, וזו שאלה מחקרית מעניינת, בסופו של דבר ברובה היא לא מפרשת או דורשת, אלא מנסה לצייר רצף אחר, והתחושה היא שהיא נדחתה גם. למה שתספר רצף אחר?
כספר יובלים זה לא מדרשי הלכה? זאת אומרת שאלה, ספר יובלים כאילו לוקח סיפור מהמקרא ומלביש עליו איזה הלכה מוזרה,
כאילו אין פשר להלכות המוזרות, אבל על רצף. הוא כאילו מספר סיפור מקביל הלכתי, אבל על רצף. מה המדרש? המדרש אומר לך, מה? אני לא מספר את הסיפור, זה הסיפור, הסיפור במקרה אני מרחיב, תראה איזה פוטנוט. פה הוא אומר לך, לא, אני מספר הכל מחדש, כאילו משנה תורה כזה. אוקיי, ראינו כי היה אדוני עמך. זה פסוק שמדבר על פלישתים בימי יצחק. אמרו, אנו יודעים שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לזרחה את כל הארצות האלה, קראת עמנו ברית שבועה שאין לישראל יורשים את ארץ פלישתים. אנחנו בעצם, זה מה שהיום אגב קורה באסלאם, לא נעים להגיד, אבל וזה כאילו אנחנו מתקשים לא להבין את זה, מוסלמי לא יכול לוותר על אדמה מוסלמית של חרא משריף, לא יכול. וממילא כל מוסלמי שיחתום על דבר כזה, אין לזה, אין לזה שום ממשות. לא יכול, אין דבר כזה הסדר קבע. הסדר קבע זה המצאה שלנו שיסתיים, זה לא יסתיים. אם אתה רוצה שזה יסתיים, לך לקנדה. פה זה לא יכול להסתיים. כן, אתה יכול לחבור לגורמים ריאליים בתוך המרחב האסלאמי שמבינים שאפשר לעשות הסכם לזמן, שהפרויקט הציוני זה פרויקט מצליח ומסגשג בכל קנה מידה עולמי, פוליטי, מדיני, כלכלי, עמק סיליקוני, אינטלקטואלי. והפרויקט הפלסטיני זה פרויקט כושל בכל קנה מידה. תסתכלו את ה-20 בספטמבר שהלכו אלינו אימים וכו' וכו'. לא, הם לא הרוויחו שום דבר. ומאלה ברור שלטווח קצר המוסלמים פה יכולים ליצור איתנו זיקה על בסיס זמני, 49 שנה. זה כמו פרויקט חכירה כזה. אתה חוכר, גם שהאדם היום קונה בטאבה זה קרקע, זה 98 שנים. אבל אי אפשר לדבר על הסדר קבע. לעולם יהיה פה רק הסדר ביניים. למה? כי הלכתית הוא לא יכול. זה בחדיס נאמר מפורש שהאדם לא יכול לוותר על קרקע. אז זה אגב סוגיה שמאוד מעסיקה אותי, על ההתפתחות תורה שבעל פה באסלאם. שזה סוגיה, איך זה קורה? מה עושים? נגיד, כמעט כמו המחלוקות שיש אצלנו, יש אצלם. אדם שבא למסגד ושטף את ידיו ופתאום נגע בו כלב. צריך עוד פעם או לא? עוד פעם לשטוף או לא? נכון? זה ממש סוגיה באחרונים אצלנו. ויש פוסקים שאומרים שכן, יש אומרים שמכיוון שזה הנאה שבא לאדם בעל כוחו, לא התכוון, הוא לא חייב. או שאלות של איחוד. כמו שהיום, כל החברה המערבית בעצם צריכה לתת את הדעת, מה עושים עם איחוד? היום, תודה לאל ותודה לאנשים חכמים, זה מתחיל להיפטר בצורה של קירות שקופים. המפעלים ומשרדי הייטק, כולם הופכים, אין קיר כזה, אלא יש רק זכוכית. הרווח ברור, גם הבוס רואה אם אתה בטלן או משחק באיזה סוליטר. ועוד יותר מכך, אי אפשר לעשות מעשים שלא יעשו. אבל גם החברה המוסלמית בהלכה נדרשת לשאלה מה הגדר של ייחוד היום, שממילא האישה כבר יצאה מהמטבח, מה שלא היה נכון לפני 80 שנה. הרמב״ם פסק לא תצב אלא פעם בחודש, נכון? פעם בחודש מותר לה לצאת, כתב הרמב״ם. מה? השתנה משהו. אפילו הפוסק הכי מחביר לא יגיד לאישה לא לצאת אלא פעם בחודש, שזה רמב״ם מפורש. גם הפוסקים האסלאמיים נזקקים לשאלה הזאת, אבל על האדמה הם לא מוכנים לוותר, כי נכנס פה גם עניינים פוליטיים וכו'. אוקיי, אז בעצם יצחק, הפלישתים יודעים שהאדמה הזאת שלנו תהיה, ולכן הם לא מוכנים. מה עשה יצחק? קראת עמה ממתג החמור שהיה רוכב עליו ונתן לעוד ברית שבועה שאנחנו באמת לא ניקח לכם את הארץ. כשמלך דוד רצה לבוא בארץ פלישתים ולא היה יכול מפני עוד ברית שבועת יצחק, שנאמר ויקח דוד את מתג העמה מעל פלישתים, שנאמר ויקנו פלישתים ולא יאכלו עוד. כן, יש פה איזה סימבול, הוא לוקח כאילו את אותו מתג חמור שלך תדע איזה סירחון צבר שם בכל השנים האלה, כאילו יש פה איזה, עכשיו, איך הוא יכול לבטל את השבועה הזאת? הוא באמת נסבע לו. שבועה זה שבועה. מה זה עוזר שהוא לקח אותו?
הוא לא יכול.
הוא לא יכול, לא זו. זה ככה, מדרש. ויאך, איך?
מעלים רעיון.
מעלים רעיון, אבל... אתה יודע, השבועה ניתנה תחת לחץ, ההודעה ניתנה תוך טלטולים, לא באמת הייתי. זה עסקת טיעון, כן? הרי כל מי שיוצא בעסקת טיעון אומר, סתם עשיתי את זה כדי לצאת, באמת אני לא חתמתי זה.
מה המקום שלך
שבגדר המילים זה יודעים? יודעים שזה איסלאמי, כי ההוכחות שבעצם הוא מתייחס לנכדי מוחמד, ו... דרשן שחי פה במזרח תיכון ותלה את זה ברבי אליעזר, הוא מתחיל את המדרש במעשה של רבי אליעזר בן הורקנוס ואבא שלו וכל זה עם הפרה, אבל אנחנו לא יודעים, לא יודעים מי כתב אותו.
מה זה פסידוגרפיה? זה כאילו? הוא כתב את זה בשם רבי אליעזר?
כן, זה בעצם
סיפור של 500-600 שנה, מהמאה השביעית עד המאה ה-13, שאנשים מלבישים, זה הרי נחתם בדמות הזוהר, שהוא מתחילת המאה ה-13, אנשים מלבישים על גיבורים. זה כמו שאתה תכתוב משהו ותגיד זה קפקא, זה עגנון, מי שאתה רוצה. יש לזה המון כוח, אם הצלחת זה המון כוח. כן. הרי העולם היהודי סער מזה שבתחילת המאה ה-20 מישהו גילה ירושלמי על קודשים. אתה מכיר את הסיפור הזה? זיוף. כן, אבל זה רץ הרבה זמן עד שעלו על זה, שזיוף. הוא עשה את הקריירה שלו.
בכתבי
קפקא, או... אפילו אני אגיד רבי נחמן, זה כותב, באמת. למר שאין בידינו איזה פנינה
שאנחנו
נוסעים
ממנה.
זה בדיוק המאמר של זוהר מאור בחוברת חי באמת. הוא טען שגם מגילת הסתרים שהוציא צבי מרק היא של רבי נחמן, היא לא מעניינת. היא לא ברמה. אז מה אנחנו צריכים את זה? מה זה משנה את רבי נחמן? לא, אנחנו רוצים דברים ברמה. אגב, זה מעניין, להשוות סיפורים של רבי נחמן, יש בקובץ הזה החיים כגעגוע, אתם מכירים?
כן.
אז אני לקחתי שם סיפור של רבי נחמן אחד, אחר כך ראיתי איך הוא התגלגל בתוך ברסלב, שכבר דאגו להקהות את כל הוקוצר, את התבואה המשוגעת, את הסימן. כלומר, גם בתוך ברסלב פתאום סיפורים מיוחסים לרבי נחמן, והם לא של רבי נחמן. לדעתי גם המון סיפורי חסידים מיוחסים, כאילו, צריך לספר את זה על מישהו. אדם יכול גם לספר סיפור חסידים על עצמו, וזה לא קרה. יש איזה סופר היום שטוענים שהוא במהלך הקריירה המציא לעצמו 4 מקומות שונים בהם הוא נולד. מה זה משנה? פעם הוא נולד פולין, פעם ברוסיה, פעם בהונגריה, אפלפלט. וירח את מואב וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים לעמית ומלוא החבל לאחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. עכשיו אתה שואל למה? מה עכשיו הטירוף הזה? הנה התחושה היא שדוד מפעם, דוד משמואל א', דוד שכבר שכחנו ממנו, כן, שם באזור פרק כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז, שמואל א', מהפלנגות מהמערות עם 600 המוסקטרים.
זה דוד שלפני נאום אביגיל.
זהו, דוד הזה חוזר. מה אתה מודד חבר? מה זה זה?
אני זוכר איפה קראתי שזה תגובה כרחמנות.
לא?
שהיה מקובל להרוג את כולם, דוד השאיר שליש בחיים. איפה קראתי?
אבל זה... אני זוכר שאמרת לי את זה. זה למד בגלל הידע, זה לא?
יכול להיות.
אבל
זה מאוד אחזרי לתת למישהו את התחושה שלו
באמת,
ואולי הוא לא, אם אתה רוצה לא, לא להרוג שתי שליש, אתה רוצה שתי שליש, ואז המשחק הזה עם המדידה, הוא מדד את כולם, כולם סבלו את הללות הזאת. זה קצת מזכיר מנגלה, ימין השמאלה.
כן.
מה זה? מה זה החבלים האלה? גם מה יש לך מהמון ומואב? מה הם עשו לך? אז פה א' אני חייב להודות, אין לי פשט טוב. אני אביא כן מה שמדובר, אין לי משהו טוב. רש"י אומר, לפי שהרגו את אביו ואת אמו ואחיו, שנאמר, וינחם את בני מלך מואב, ולא מצינו שיצאו משם. כלומר, דוד מביא את הוריו לאויב, כי ככה ברור לו ששאול לא ייגע בהם, כמו שהוא עצמו בורח לאחיש מלך גת שהוא אויב, ולא כתוב שהם חזרו, ולכן, משמע, הרגו אותו. זה כמו הבדיחה שאיזה טרמפיסט חרדי שלקחתי אותו, טרמפ לא מזמן, מביתר לבית שמש. באיזשהו שלב הוא דיבר איתי יותר מדי, אמרתי לו, טוב, תגיד איזה דבר תורה. אני שואלתי שאלות וזה, אז אמר, כתוב שהשם מפיל תרדמה על האדם. לא כתוב שהוא העיר אותו. כולנו, אתה ואני עכשיו, חלק מהחלום. נכון? חלק מהחלום. אז כאילו בוא, למה לא סיפרו לנו שהרגו את ההורים של דוד? זה לא אישו מספיק? לתפוס כמה פסוקים בתנ"ך? הרגו את ישי? לא אישו? איפה זה נעלם? אני אומר, זה לא פטור אצלי. כן, אני מוכן, הבאתי פה את הפרק בתהילים. תסתכלו בעמוד 2 למעלה. אז יש לנו בהמשך פרק י"ב, ואתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולחדה פן ילכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה ואסוף תביא את כל העם ואלך רבתה ואילחם בה וילכדה ויקח יתרת מלכם על ראשו ושקלה כיכר זהב ונקרא ותהיה לראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאוד ואת העם אשר בה הוציא וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכל הרי בני עמון וישוב דוד לכל העם ירושלים. אז עמון ומואב זה אכזריות מיוחדת. לא, אבל עמון ומואב. עכשיו אני עושה אזיז ואני אומר בתהילים פרק הלוויות שיר מזמור לאסף אלוהים אל דומי לך אל תחרש ואל תשקוט אל כי הנה מבך יהיה מים ומסנך נשאו ראש ועלה אדום וישמלי מואב והגרים גבל ועמון ועמלק גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט. בני לוט, עמון ומואב זה בעצם הסיפור. אומר רשי כל אלה נתנו כוח ועזרה למואב עמון שכננו לבוא עלינו ועדיין למה לא סיפרו לנו על המלחמה, מה בדיוק היה, למה דוד הרג אותם? יש פה תחושה שפרק מאוד קריטי בעלילה נעלם. אני אשמח לכיוונים שלכם. אני אומר, אני לא מצליח. למה? למה לא מדד את פלישתים? מה פתאום? ביח את מואב. למה הוא לא היכה את הדדעזר בן רחוב בחבלים האלה? הטיל פצצת אטום בערך היום במושגים שלנו? למה? קם בבוקר.
אולי זה באמת לא כזה משמעותי. כמו לקצות אצבעותיו של אדוני בזק. למה דווקא את אדוני בזק? כי לא יודע, כי ככה יצא, לא יודע.
אין לך תחושה שזה אישו?
האמת היא שקראתי את זה לא. כאילו... אני בטוח שתראי גם בהיסטוריה של היוונים או של הרומאים, תראה שהם הגיעו למקומות מסוימים והיו פחות אכזרים, מקומות אכזרים יותר אכזרים. אני בטוח בזה. עכשיו... לא יודע, נגיד, מלך צובה. מי זה מלך צובה? אתה יודע מה זה ברעיון שלך? מי זה מלך צובה?
פה מלך מקומי.
מתבור על נמסק, לעזור למלך צובה. פה גר שם ליד הסתה.
מואב זה כן מישהו שלנו איתו היסטוריה. זה כמו הגרמנים והצרפתים אולי, משהו כזה.
אבל אתה סתם דילך לתקוף עכשיו את הקנצלרית? מה, אתה לא תעסק. אם זה מישהו רציני, לא תסכים איתו. תאמין שאתה לא לבד בעולם, יש עוד כמה פה, וזהו.
רגע,
זאת אומרת,
השאלה היא למה הוא
מודד
אותם בחבר, או למה
הוא בכלל... תעסק איתם, מה מציקים לו, מה קורה, למה לפתוח מלחמה? אם זה לדידך שהם רציניים, מה אתה מתעסק איתם? מה ירה לו עכשיו לשבת, לשתות ספרינג אפרסק, לאכול עוגיות ולהגיד תהילים? מה צריך? טוב, ויח דוד את הדד העזר בן רחוב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר פרץ. ולכו דוד, תראו כמה ויח, כמה מכות. וכל דוד ממנו 1,700 פרשים ו-20 אלף איש רגלי, וזה מסה רצינית, 1,700 טנקים ו-20 אלף חיילים.
גדולה. איך? המלחמות שראינו לא מטורפת.
נכבדת.
גדולה.
ויעקר דוד את כל הרכב היותר ממנו 100 רכב. כל פניתי ליהושע, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מפניהם כי מחר כזאת, כעת הזאת, אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל לתוסיהם תעקר. ואת מרכבותיהם לסוף באש. למה לעקר? למה לא להרוויח? למה לעקר דוד את כל הרכב?
לנו זה לא שימושי.
למה לא?
האופי של הטופוגרפיה בא
בהתרבל עושים.
אז אפשר להגיד טופוגרפיה, אפשר להגיד לא הרבה לו סוסים, כאילו. אפשר להגיד בעצם, אני יש לי איכות. זה לא שאני לא הולך לגמח יד שנייה. ואחר כך השכן שלי אמר, אלה, בדיוק כמו שמתי את השקית הזאת, מאיפה זה יפה, המכנס שלך. לא, לא לוקח דברים אחרים, אני לוקח אורגינל. שלי. אוטו חדש. לא מסתובב פה עם רכבים...
זה מזכיר את
הבעל מסדום והמורה? לא, זוג צעיר, בחור בן 30, אין בעיה, אבל אם ראש ממשלה מסתובב באיזה טרנטלה שהוא קנה פה מהמגרש,
כמו
מזכיר
את מה
שאברהם עושה עם
מלך סדום, שלא
נוכל לקחת ממנו. לא לוקח. זה כמו שכולנו בעצם רוצים שהמנהיגים שלנו יהיו אנשים רציניים, לא תפרנים. נוסעים באוטו טוב, רגע, למה אוטו טוב? הוא לא יכול לקחת טקסי? לא יכול לנסוע פיאט 127 להתחק שם? יכול. יש משהו שאתה רוצה שהוא לא, שיהיה רציני, לא צריך טובות. אני לא צריך טובות, זה שלי, אני מעקר ואני זורק.
שונה,
כאילו
המצב של דוד זה לא המכבים.
מכבים
היו מנסים בקרב, כל הקרב הבא
כבר זה היה
עם הקרב הקודם. פה הוא כבר מלא, הוא לא באותו.
זה כמו היום, אז מה, אתה ביום כיפור הפילו מיגים, מצריים, אתה לא תיקח, זה לא. יש לנו שלנו, זה אתה תיתן למוזיאו. ותבוא ארם דמשק לעזור לעזר מלך צוב, ואיך דוד בארם 22,000 איש. ועשם דוד נציבים בארם דמשק, תהיה ארם לדוד, לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך, בכל אשר הלך. אחר כך יש לנו איזה שוב פסוק י' ד', ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי עדד עזר ויביאם ירושלים. מה זה השלטים? זה השפטות. וכל הפרשיות הללו סמכן אצל פרשה של בית המקדש, לפי שמכל המלחמות הללו קיבץ הקדשות לצורכי הבית. עכשיו אני כבר זורק לכם נקודה, בעצם רק בדברי הימים ולא אצלנו יש כל הזמן את זה שדוד מכין את בית המקדש, כל השלל הכל לבית המקדש. פה אין את זה, וצריך לתת את הדעת, וזה מתקשר למה שדיברנו שבוע שעבר, בגלל שתי הסיבות. מה ההבדל בין הסיבה אצלנו בספר שמואל שהוא לא בנה לבין הסיבה בדברי הימים? דברי הימים אמרנו ואדמים רבים, נכון? זה אדמים רבים שלנו. ואילו אצלנו מה אמרנו? מה הסיבה?
שבתם
בטח,
נכון? לא הגיע הזמן.
אם אני אומר שזה דמים רבים,
אז דוד רגורע פה.
מה זה?
דוד רגורע פה.
אבל הוא יכול לבנות, זה רק לא נקרא על שמו. זה התחושה. תסתכל בדברי הימים, בימים 2 ומטה. ומטבחת ומיקון הרי עדד עזר, לקח דוד נחושת רבה מאוד, פרסה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. וישמע תעור מלך חמת, כי יכה דוד את כל חיל עדד עזר מלך צבא, וישלח את הדורם בנו אל המלך דוד לשאול לא לשלום ולברכו על אשר נלחם בעדד עזר ויקהו, כי איש מלחמות טעו היה עדד עזר וכל כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגויים מעדו ומואב ובני עמון ומפלישתים מעמלק. הוא מקדיש. ובהמשך, ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמוד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית אלוהים. זה לא שמענו. אני בעמוד 3. יש לך? אז אני 5 מלמעלה. ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית אלוהים, וברזל לרוב למסמרים ודלתות השערים ומחברות הכין דוד, ונחושת לרוב אין משקל, ועצי הרזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי הרזים לרוב לדוד. ויאמר דוד שלמה ונינה ורח ובית לבנות לאדוני להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות הכין הנה לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו. כלומר רוב הבית בונה דוד. זה מופרך, כי בשמואל אין לך בכלל זכר ושארית לזה. כאילו אתה לא, אחרי נבואת נתן פרק ז' אצלנו,
כמו על פי מלאכים.
כן, ופתאום בדברי הימים הופך הכל. עכשיו תראה אפילו בכ"ח, ויתן דוד לשלמה בנו את אבנית האולם. הוא כבר עשה אדריכל, עשה הכל, ייצור פנים מושלם. ואת בתיו וגנזכה, ועליותיו וחדריו, הפנימיים ובטח הפורות, ותבנית כל אשר היו ברוח עמו, לחצרות בית אדוני, לכל הלשכות סביב, לאוצרות בית אלוהים ולאוצרות הקרשים. ולא חלקות הכהנים הלווים לכל מלאכת עבודת בית אדוני ולכל כלי עבודת בית אדוני, לזהב במשקל, לזהב כלי עבודה ועבודה, לכל כלי הכסף במשקל, לכל כלי עבודה ועבודה, וכולי 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 וכולי. תסתכלו כך, ויאמר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה, אל תירא ואל תחת, כאדוני אלוהים אלוהי עמך לא ירפקה ולא יעזבקה לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. הנה מחלקות הכהנים והלווים לכל עבודות עבודת בית האלוהים, ועמך בכל מלאכה לכל נדיב וחכמה לכל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך. כאילו הוא נותן לו קונסטרוקציה כמעט מושלמת לדברי הימים. אצלנו אצלנו אין שום דבר, זה מעורר המון המון חשיבה שהפרונט של הסיפור התנכי, דברי הימים זה כאילו הרכילות מאחורה כזה, זה מה שמספרים לך, אבל כן, זה כמו להיות חבר של האישה של ראש הממשלה, אז אתה יודע מה קורה. אבל יש את הדובר, הדובר זה ספר שמואל. ספר שמואל שלמה לא קשור, דוד לא קשור, זה בית המקדש, אתה לא, זמן אחר, אתה לא מכין, אתה לא מסדר, אתה לא עושה ארכיטקטורה, אתה לא. דברי הימים אתה עושה, בטח, אתה מכין הכל, הוא עושה מכה פטיש, קובע את המזוזה. זה הכל.
אני אומר שספר שמואל דעתי, אז זה יותר מתאים באמת לבישבתם בטח.
נכון,
זה תוקף את כולם, ובעצם מכין את הישיבת בטח של שלמה.
וזהו, אבל שלמה כאילו מהמסד לפחות. דברי הימים זה כאילו לא רק זה, הוא גם בונה לו את הבית. אוקיי, ומבטח ומבירותיי, ומבטח ומבירותיי הרי עד עזר לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד, וישמע תועי מלך חמת, כי יקרא דוד את כל חיל עד עזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בעד עזר, ויקהו כי איש מלחמות תועי היה הדד עזר, ובידו היה כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כבש, מארם וממואב ומעמון ומפלישתים ומעמלק ומשלל הדד עזר בן רחוב מלך צובה. ויעת דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלך 18,000, וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויכול אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך. ולוק דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ורב בן צרויה לצבא, יושפט בן החילות מזכיר, וצדוק בן החיתור, וכמלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר. בניהו בן יהודה, והקלטי והפליטי, ובני דוד כהנים היו. מה זה כהנים היו?
כהנים, כי
בני
דוד לא היו כהנים.
איך?
אז בני דוד כן היו כהנים.
עכשיו מה זה?
יש לי הרבה מלכים לך, ובין המלוכה לתמונה.
אבל זה מתקשר אצלך לפרק וב? כלומר, העלאת הארון, אתה לא נותן לי לבנות את בית המקדש, אבל הילדים שלי כהנים? כאילו אני משתלט על המערכת, זה כמו פעם החרדים היו נגד הרבנות, הבינו שיש תקציב, נסו לרבנות, פה יש היררכיה, אבל חוסמים את דוד לבנות בית המקדש, אז הילדים שלו כהנים, וכאילו התחושה היא זהו, זה הטופ, וכאן אפשר רק לרדת. ואכן דוד הוא לא נעלם, יש לנו עוד ספר שלם איתו עד סוף הספר, אבל כאילו זה הקדנציה הראשונה והיפה. רק החיילדים גדלים, זה לא פשוט, אף שלום, שלום עליכם. פה זה נקי, הילדים קטנים, מלחמות קטנות, אין עדיין אינטריגות, אין אינטרסים, הכל איזה מין שנה ראשונה של חסד כזה. זה התחושה, מסגרה התקופה הזאת, שם הרבה יותר מסובך. זה נכון לכל אדם, כל אדם יש לו תקופות של חסד. בתקופה, הרגע הזה לא יחזור. זה שאנחנו יושבים כאן ולומדים, וזה שאדם הוא בשלב של חיפוש אישה, זה שאדם הוא בשלב של שנה ראשונה, זה שאדם הוא בשלב של חיפוש עבודה, זה שאדם הוא בשלב של תחילת העבודה, כל השלבים האלה לא יחזרו. סתם, שפתאום אתה יודע את זה, פתאום הרגע זה מקבל איזה אור. אתה יושב, אתה אומר, וואו, יש רגעים קשים, מטורפים, תאומיים, מלאי מצוקה וכאב ודקירות, אבל זה לא יחזר. זהו, יש פה התגלות. ברגע הזה יש התגלות מעצם זה שהוא עכשיו, הוא המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. וואו, תחשוב מה הולך להיות, עוד 50 שנה. יהיו המון דברים, אבל הרגע הזה לא יהיה. כן, הרב שגר תמיד בחופות היה אומר, גם בחופות של הילדים שלו, הייתי ב3 חופות של ילדיו, אז הוא היה אומר, טוב אחרי דבר מראשיתו. אני מאחל לכם שבחתונת הזהב תסתכלו ותהיו כל כך תמימים ואוהבים כמו שאתם עכשיו, אבל עכשיו באמת תהיו איפה שאתם, אל תתכננו, אל תדמיינו, אל תתחילו לריב איפה לחנך את הנכדים. זה קורה עכשיו, זה החתונה. אתם לא תחתנו יותר, אני מאחל לכם, לא תתחתנו יותר, תהיה בזה. זה שיעור מאוד מאוד חשוב ולא פשוט. אנחנו כל הזמן תכננים מה נעשה, לאן זה לוקח, מה יהיה. אני לא אומר שאדם צריך למצוא את עצמו יום אחד שהוא לא יודע מה הוא עושה ואין לו פרנסה והוא כבר עם 80 ילדים שמסתובבים סביבו וכולם אומרים תביא 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 ושולחים לו מכתבים. יש לי חבר שגר בביתר, שולחים לו כתבים תביא חוב לזה חוב לזה חוב לזה עם מלא מלא ילדים. זה לא המקום. פה שיבת שיח מעודדת את החבר'ה שיהיו ריאליים, שיעשו עם עצמם, תעשה תעודת הוראה, תעשה מקצוע, תעשה מה שאתה רוצה, אבל שלא ייפול עליך פתאום שאתה בגיל 35 עם 4 ילדים, אתה לא יודע מאיפה אתה מביא להם גרוש. אבל עכשיו איפה שאתה תהיה, אין בעיה, אם אתה מתכנן מתכנן, אבל תהיה בה עכשיו, תהנה, זה קורה. לא יהיה רגע שילחצו על פליי, זה כבר לחצו והתחיל. עכשיו מסריטים, נכון? תמיד אנשים אומרים וואו, אם יהיה פה איזה מישהו שיצלם וידאו ויעלו את זה ליוטיוב מתנהג אחרת. נכון? תחשוב על זה. אם אדם היה יודע שיצלמו אותו ויעלו אותו לטלוויזיה שהוא חושב שהוא מתנהג בכביש, לא היה מתנהג ככה. מה לעשות? זהו, דוד המלך התחיל, זאת המלוכה, תהנה. הוא נהנה, הוא מולך. אז זה מין שיעור חשוב כזה שאחר כך באמת זה מאוד מורכב לדבר, כבר לא. ולכן אם בהמשך יש לנו את כל הסיפורים ציבה ומפיבושת ובת שבע כמובן בפרק י' ואחר כך אמנון ותמר ואבשלום, וואו, פתאום פה נסגר איזו תקופה. זה אחר כך דברים מסתבכים, אבל זהו, זה דוד שאורזים לנו אותו ואומרים זהו זה. לא דוד הראשון, אני מרגיש שיש שלושה דוד. דוד הראשון זה הפלנגות, דוד השלישי זה מלך, זה מלך, ודוד השני זה חלום כל הדור. פתאום יש לו איזה באמת שנים בודדות של שקט. בצמח דוד עבדך מרת עצמיח, זה כנראה דוד השני.
שלמה?
איך?
זה לא את שלמה?
שלמה זה מסובך לנו, כי הוא כאילו הוא פלקטי לנו מדי. הוא בונה לנו את בית מקדש, אבל אני מרגיש שיותר רוצים שנזדהה עם דוד. כאילו זה לא סתם שזה צמח דוד, איש צמח שמו מתחתיו יצמח, דוד מלך ישראל. שלמה אנחנו לא שרים כלום, זה לא בטעות, זה לא רק היום כי מצאו לחן לדוד מלך. דוד הוא בפרונט, שלמה הוא כאילו האיש ביצוע שלו, לא?
לא
בטוח
שאני מזדהה עם הנחץ של הפרקים האלה.
עם מה?
עם הנחץ, נכון, הוא מנצח במלחמות ויש פה גם את הסיכום הזה באמת, כמו התפקיד של כל הסיכום, למנוח דוד על כל ישראל. יש פה מה זה החסד שהוא מנסה לעשות למפיבוש. טוב, יש לי להתעלם מפסוק נו, למנוח דוד על כל ישראל, ואי דוד עושה משפט הקל לכל המנוח. מסכים, זה פסוק.
היושע, יש לך פעמיים, והיושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. בפרק הזה אחר כך העסק כבר פחות מרשים, ציבה וזה וכל הילדים.
אז טוב,
בושת בסדר,
אבל גם זה הסיפורים הרעים שמתרחשים, סיפורים מאוד מאוד קצרים פשוט שתופסים הרבה הרבה מקום. הסיפור לאבשלום, כמה זמן כל מרד אבשלום שמתופס כל הסיפורים אבשלום, יש כדי שדבר על אבשלום איך הוא גיר, איך הוא הרג את אמנון, איך הוא גירש אותו ואיך הוא חוזר ויש את המרד, כמה זמן כל זה קורה? נראה לי כל מרד אבשלום, זה כמה ימים הרי. תופס לנו בערך שליש מספר שמואל ב', אבל יש לנו עוד, מתוך ה-30 שנה, יש לנו כנראה לפחות
30 שנה, 35 שנה של הרבה, מי יודע פעם שזה סיפור מקרי, יש שם אי שקט, אי נחת, אבל זה לא...
בוא יש לך איזה מין מסגרת שאין לו מתנגדים מבית.
נכון.
זה מאוד חזק. אני מסכים איתך שאתה לא חייב להסכים איתי שזה הוא-הא, אבל אתה חייב להסכים איתי שאין לו מתנגדים מבית. וזה באמת, אם לרגע להיות פוליטיקלי קורקט, זה לא יכול להחזיק הרבה זמן. איך אומרים? ראש הממשלה צריך לשלם לאופוזיציה. הוא צריך להיזהר, אבל גם לשלם לה שהיא תהיה אופוזיציה, כי בלי אופוזיציה אתה דיקטטור, ודיקטטורים נופלים. ואם הם לא נופלים, סולעים אותם. מה לעשות? ופה כאילו יש איזה מעגל. אין לו שום צרות, הוא מקבל יפה את נבואת נתן, הוא מצליח. ויושע השם את דוד בכל אשר הלך, לעומת, הוא כאילו בהערה 2 הבאתי, אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי ביד פלישתים. הנה, אני אמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, מצאנו. וזה החלום. החלום זה דוד.
באמת, כמו שאתה אומר, של... הרי האופוזיציה מגיעה כתגובה... קרא לזה, עונש מאלוהים על חטא בת שבע. חטא בת שבע מגיע מזה שלנו מתנגדים מבית.
אז הוא המתנגד של עצמו, במנגנון ירוס עצמי.
הוא כבר נהיה... הרי מה שמוך... לפחות בדמות של דוד, שכמו שאני מנסה לראות אותה בתקופה האחרונה, דוד אוהב את השם באמת. דוד, כל מה שמניע אותו זה הקמת המלכות, הקמת המלכות, כי זה הייעוד שלו. וכל הזמן שם השם בפיו, וכל מה שהוא עושה זה לא בשבילו, זה בשביל שם השם. ואז מגיע רגע שדוד על הגב, מדלך על הגב, ונראה לי שמעתי מהרב מנשה וינר, במעלות, בניתוח של חדמת שבע, שזאת המקודם. וזה הכי מתחיל בכלל. שכולם במלחמה, בשדה, ופתאום כל מה שהיה דוד, כל מהותו, כל דוד הנושא של
שם... הולך בראש.
פתאום הוא נשאר מאחורה על הגג, כאילו, בעמדה של גאווה, ו...
אבל...
כמו שזה זה ממשיך ממש יפה דבר אחד, ואין לו מתנגדים מבית.
אז מי הופך להיות המתנגד שלו? הוא.
וזה מעניין לראות מה... לא יודע אם לראות, לחשוב מה קורה, אם הוא היה... אם הוא בונה את בית המקדש.
זה באמת שאלה מעניינת, זה כמו שדיברנו פה, אם הבעל שם טוב היה עולה לארץ, מה היה קורה? איך פתאום השואה הייתה נראית? בשואה הלכו עשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני חסידים, מה היה קורה? הייתה חסידות, לא הייתה חסידות, מה היה קורה לדוד באמת, כלומר בונה בית מקדש? אבל התחושה היא שדוד בעצם משמיד את עצמו, כמו זה מחלה פנימית שהגוף משמיד את עצמו. הילדים שלא משמידים אותו, הילדים משמידים את עצמם, הורגים את עצמם, אוכלים אותו עם בת שבע, מה?
אבל היופי של דוד, שהוא יצא מהסיפור כסמל חזרה בתשובה. שהוא הגיע לנקודה שהיא באמת בעייתית, וידע במסרות שלו על הקדוש ברוך הוא להפוך את עצמו לסמל חזרה בתשובה.
אבל פה הוא דגם של צדיק. דוד השלישי הוא הבעל תשובה, דוד הזה לא, דוד הזה הוא כל מה שעושה מצליח,
לשבוך,
בפרק ז', איך שהוא מקבל את נתן זה משהו, זה צדיק הדמלך. כאילו יש לנו בעצם בהתחלה, דוד, לא יודע איך נקרא לו, יש צדיק, יש בעל תשובה, איך נקרא את דוד הראשון?
יהודי טוב, זה סתם, לא יודע, זה כאילו, לא צדיק, זה סופר סטאר. כוכב עולה.
כן, 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 הוא...
אפשר
הוא גם... פחות חזק. גם הצדקות שלו, לא?
למה? שם השם בפיו כל הזמן. כל הזמן. מהרגע הראשון שאנחנו
רואים... לא, אבל...
צדיק שם.
כבר בראשון שמתאר אותו...
עם אביגיל קצת זה מורכב.
אבל הוא תופס את עצמו.
תופס את עצמו. יש בו עדיין איזה משהו נרדף, שם הוא צדיק ורע לו, פה אולי צדיק וטוב לו.
שם, אוקיי.
ופה באמת, אני מסכים, מה שחסר לצדיק, אם אנחנו רוצים להיסחף ביחד, מה שחסר לצדיק זה שהוא צדיק. כלומר, הכל בסדר. אמר מישהו, אני בסדר שווה בגימטריה בחור ישיבה, אני לא בסדר שווה משיח. כלומר, הכל בסדר לדוד, שהכל בסדר, נופלים. איך רומן גרי כותב באפיפונים, איך שוברים את המפרקת של השגרה. יאו, יש שגרה עכשיו, לא. זה צריך ליפול, לקום. ואז כאילו, דוד בעצם הצליח ליצור עניין בצדיק הזה. בעיה של הצדיקים שהם לא מעניינים. אתה יודע מה הוא יגיד? למצוא צדיק שמצליח להפתיע אותך, היינו את עצמו, זאת אומרת שצדיק שיש בו אלמנטים של בעל תשובה. כאילו, נכון? בסופו של דבר, זה מישהו שפוגש משהו, שקורא לו משהו. אמר, היה ראש ישיבת חברון, רבי חזקאל סרנא, זה אומר שאדם גדול, שאדם שאתה בא לדבר איתו, אתה לא יודע מה הוא יגיד. יש את הרמה התיכונית של, נו, מה קורה? מה לומדים? אתה שואל את השאלה, אתה יודע. אז אתה לא בא להתייעץ איתו. רוצה לדבר עם מישהו, זה נכון בכל דבר, גם יועץ השקעות. שיוכל להפתיע. כי הוא לא יכול להפתיע, אין מה להשקיע שם, הכל מלא. לעשות משהו שאף אחד לא חשב. ואז לעשות אקזיט לפני שכולם שמו לב בעלה. זה יועץ השקעות טוב. גם צדיק זה מישהו שבעצם הוא לא צפוי. הוא נגע במשהו שאף אחד לא נגע. מצליח לעזור לך לגעת במקום ש... שמעולם לא הצלחת לגעת. סייזר.
תודה שבאתי.